פרשת פקודי. בסיום מלאכת המשכן נאמר, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני כן עשו, ויברך אותם משה. כאשר אנחנו מעיינים בפסוק, אנחנו רואים שלכאורה יש כאן כפילות מיותרת. נאמר, והנה עשו אותה, ואחרי כן כאשר ציווה אדוני כן עשו. פעמיים מוזכרת כאן העשייה. אם כן, מדוע התורה חוזרת פעמיים על אותו עניין, שוינה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו? אפשר להסביר את הכפילות הזאת על פי כפילות נוספת הנמצאת בתחילת פרשת שמות. כאשר משה מצווה את העם על קורבן פסח שצריך להקריב אותו במצרים, נאמר שם, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון, כן עשו. שוב פעם כפילות של עשייה, וילכו ויעשו בני ישראל, ואחרי כן כן עשו. מפרש שם רש"י על פי המחילתא, להגיד שבחן של ישראל שלא הפילו דבר מכל מצוות משה ואהרון. מה מיוחד בכך שעם ישראל לא שינה מכך, ממה שהוא צווה? אלא אנחנו יודעים שבטבע האדם, שאדם כאשר אומרים לו לעשות משהו, אז הוא חושב שיש דברים שהוא מבין קצת יותר מזה שציווה אותו. ואם אמרו לו לעשות כך וכך, אז בכמה וכמה מן הדברים תמיד נראה לו שאולי אפשר לשנות, לעשות קצת אחרת. ולכן בדרך כלל טבעו של האדם לעשות שינויים אפילו קלים במה שהוא צווה, והשינויים אלה נעשים על פי נטיית ליבו ומחשבתו. לכן מציינת כאן התורה שלמרות שעם ישראל צווה גם בקורבן פסח וגם בעשיית המשכן, ויכול להיות שהיה לאיזה שם אנשים איזה נטיית לב ומחשבה לעשות איזה שינוי, עם כל זה בסופו של דבר הדבר נעשה בדיוק כמו שהם צוו. כך גם מצאנו בספר ויקרא בסוף ימי המילואים. כתוב שם בפרק ח', ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה. פרש רש"י, להגיד שבחן שלא ייתו ימין ושמאל. שוב פעם, וכי היינו חושבים שאהרון ובניו יעשו לא כמו שציווה השם, אלא שוב אנחנו רואים עד כמה נטיית הלב של האדם זה לעשות שינויים. לכן מציינים במיוחד להגיד שבחן שלא ייתו ימין ושמאל. גם על משה עצמו נאמר, כאשר משה עלה אל אור ההר לגבור את אהרון, נאמר שם, ויעש משה כאשר ציווה אדוני, ויעלו אל אור ההר לעיני העדה. גם כאן נשאלת שוב אותה שאלה, מה כתוב ויעש משה כאשר ציווה השם? וכי היינו חושבים שמשה לא יקיים את מצוות השם, אלא מופיע בתנחומה, ויעש משה אף על פי שהדבר קשה לו, כלומר שהוא עכשיו צריך ללכת לגבור את אחיו, בכל אופן לא יכאב. כלומר, לפעמים יש ציווי, אבל הציווי הוא קשה, וכאן יש אולי נטיית הלב שלא לעשות, כיוון שהמטרה, מה שאדם מצווה קשה לו לעשות. לכן כאן משה הולך לגבור את אחיו, ועם כל זה קיים את מצוות השם בלי לשנות. כאשר מעלה נוספת, חוץ מכך שלא נעשה שינוי מציווי השם, ישנה עוד מעלה נוספת בביטוי של העשייה. בספר במדבר בפרק ח' נאמר על אהרון, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. שוב פעם, ויעש כן אהרון. מפרש רש"י שם על פי הספרי, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. שוב, אם כן, פירוש הזה חוזר, שגם כאן להגיד שבחו של אהרון שלא שינה בהדלקת הנרות ממה שהוא צווה. לכאורה שוב נשאלת גם כאן השאלה, מה צריכים לציין את אהרון שלא שינה, וכי היה עולה על דעתנו שאהרון ישנה מציווי השם? מפרש השפת אמת שבדרך כלל כשאדם עושה איזשהו מעשה, אז בפעם הראשונה ישנה איזו התלהבות מיוחדת, הדבר נעשה בשמחה גדולה, בהתרגשות, בהתפעלות, אבל במשך הזמן השגרה גורמת לכך שמידת ההתרגשות תיעלם, ההתפעלות, כל ההתחדשות שיש בשמחה, שיש בעשייה ראשונית, הדברים האלה נעלמים. ואז מגיעים לאיזו שגרה, שהדברים נעשים מתוך שגרה, כבר מתוך עצלות, מתוך איזו שגרה שמדכה או משכיחה או מעלימה את כל ההתלהבות שיש בעבודת השם. אם כן, מה שמציינת כאן התורה, אומר השפת אמת, שאהרון לא שינה, כוונה שבפעם הראשונה שהוא הדליק את הנרות, שהייתה לו כל כך שמחה גדולה מהפעם הראשונה שמדליקים מנורה במקדש, כל ההתלהבות וכל השמחה הזאת, ההרגשה הזאת תמיד ניוותה אותו בכל פעם שהדליק נרות במשך השנים הבאות. כלומר, הגדלות של אהרון, השלח של אהרון, זה לא רק שהוא לא שינה מן הציווי, אלא שהוא שימר את אותה התלהבות ואותו שמחה של עבודת השם, כמו שהייתה בפעם הראשונה, כך הוא שימר את אותה התלהבות ושמחה גם לפעמים הבאות. מכאן אנחנו רואים שישנה מעלה מיוחדת וערך מיוחד בשמירה על ציווי השם בלי לשנות. כלומר, זה לא כל כך דבר פשוט, זה לא כל כך דבר טבעי. אם כן, לא, אם אנחנו לא משנים, יש כאן מעלה גדולה. ולכן אמר במסכת ברכות, בדף מ' עמוד ב', רבי יוסי אומר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות, לא יצא ידי חובה. כלומר, אפילו על הברכה, לא על עצם המצווה, גם אם אדם מחליט לעשות שינויים בנוסח הברכה, הוא לא יצא ידי חובתו. וכך פסק הרמב״ם בהלכות ברכות, ונוסח כל הברכות עזרה ובי דינו תקנו, ואין ראוי לשנותם, ולא להוסיף על אחת מהם ולא לגרע ממנה, וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו אלא טועה. הסבירו מה פירוש הביטוי כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות. למה השתמשו דווקא בלשון הזו? יש שמסבירים, אנחנו יודעים שאם אנחנו לוקחים מטבע, אז אם עושים בו אפילו שינוי קטן, המטבע נפסד. ונגיד, מה זה משנה? עשינו רק איזה שינוי קטן. כן, כמו שבמטבעות אסור לעשות שום שינוי, וכל שינוי יכול לפסול את המטבע, כך בברכות, אפילו לא על עצם המצווה, על הברכה, אם אדם מברך ומכניס בשינויים, ממילא כאן הברכה כבר לא פועלת, לא משפיעה, ואדם לא יצא ידי חובתו באותה ברכה שהוא מברך. לא רק זה, שאנחנו מוצאים שאפילו שינוי יכול להיות משמעותי גם בייסורים. אותו ביטוי אנחנו מוצאים, כתוב, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, אבלד ממזר, ובניה מבעלה השני הם בני שתיש ממזרים. כלומר, משמעות הדבר, שאם בגט עשו איזשהו שינוי קטן מן הנוסח המקובל, הדבר הזה גורם קלקול גדול. אותם ילדים שיוולדו לאותה אישה שקיבלה את הגט הלא מתוקן הזה, יהיו ממזרים ולא יוכלו לבוא בקהל השם. כן, כיוון שיש חשיבות על השמירה של ציווי השם בלי לשנות, נאמר על כך בספר דברים בפרק י"ג, את כל הדבר אשר אני מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כלומר, שלא רק שיש איסור לגרוע מן המצווה, לעשות פחות ממה שמצווים, אלא אפילו אם אדם יגיד, אני רוצה לעשות יותר בפרטי המצווה, גם בזה הוא לא יצא ידי חובתו. כלומר, אם ניקח לשם דוגמה, אנחנו יודעים שבתפילין ישנם ארבע פרשיות, אם אדם ירצה להדר ולהוסיף לתפילין עוד כמה פרשיות, ולכאורה נגיד שהנה הוא מעדר במצווה, עם כל זה, אם הוא לא שומר בדיוק על מה שהתורה אמרה, אפילו שלכאורה הוא מוסיף, אפילו משלם יותר כסף לסופר, עם כל זה הוא מקלקל את המצווה. מדוע? שמצאו ורמז לכך, או משל, ואמרו שהמצווה היא דומה למפתח. כמו שבמפתח, אם אנחנו נעשה בו שינוי קטן ביותר באחד החריצים שיש במפתח, הוא לא יפתח, כך שינוי בפרטי המצווה לא פותח את שער השמיים לאותה מצווה, שהמצווה הזאת צריכה להשפיע ולהגיע לעולמות עליונים. המצווה הזאת לא פועלת. מדוע? למרות שעשו בה יותר מפרטי המצווה, אבל זה לא המצווה שאנחנו צווינו. אנחנו צריכים לעשות בדיוק כמו כאשר אנחנו מצווים. ממילא מה שאנחנו רואים מכאן, עד כמה חייב האדם להיות צמוד לכל הפרטים במצוות התורה וגם בתקנות חכמים, לכן תורה מדגישה בפרשה שלנו את שבחם של עם ישראל בעשיית המשכן, והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני, כן עשו.